שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כ"ג במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע כ"ב עמוד ב' ונלמד עד השליש התחתון של כ"ג עמוד ב'. היום יש לנו דף ארוך ומסובך עם הרבה הקדמות, לכן נעשה את זה מאוד לאט, זה ייקח לנו כמעט 20 דקות. מי שמאוד ממהר יכול לדלג לדקה 4 ו-8 שניות. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את הפסולים השונים שיכולים להיות לכהנים בעבודה במקדש. בימים האחרונים ואתמול דיברנו על כהן שהוא לא רחוץ ידיים ורגליים, אתמול דיברנו על כהן ערל, היום נדבר על כהן טמא. לפני שנתחיל רק נקדים שבסוגיה היום יש כמה פרטים שיהיה קצת קשה לזכור אותם בלי לראות אותם ממש בעיניים, לכן אנחנו מאוד מאוד ממליצים שמי שיכול שיסתכל בטבלה באתר, תוך כדי השיעור גם נציין לאיזה ריבוע בטבלה אנחנו מתכוונים בכל חלק מהשיעור. אז הנושא שלנו זה כהן טמא שעשה את הקורבן, מתי הוא פוסל את הקורבן ומתי לא. המשנה שלנו אומרת בפשטות שהוא פוסל את הקורבן, אבל כמו שעוד רגע נראה, זה תלוי במה מדובר. ועכשיו, לפני שנתחיל את הסוגיה הבאה, נתאר קודם את כל הגורמים שאנחנו הולכים לדבר עליהם ונעשה איזשהו סדר, ואז נראה את הדעות בגמרא. אז נקדים שיש שלושה גורמים שצריך לבחון בשביל להחליט על הדין. גורם אחד זה אם זה קורבן ציבור או קורבן יחיד. גורם שני זה באיזה תומה מדובר. נדבר בעיקר על שני סוגים של תומות, תומת שרץ ותומת מת, נזכיר גם תומת זיבה. וגורם שלישי זה מי או מה נטמאו, כלומר יכולים להיות שלושה דברים שיתמו. יש את הקורבן עצמו שיכול להתאמה, יש את הבעלים של הקורבן ויש את הכהן. עכשיו נפרט קצת על זה. אז לגבי הקורבן עצמו כמעט שלא נדבר היום, רק נזכיר שיש דין שנקרא שהציץ מרצה את הקורבן עצמו. מה הכוונה? התורה אומרת על הציץ שהיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים, והגמרה בעמוד ב' מסבירה שהכוונה היא שהוא נושא אבון טומאה שיש בקורבנות. וזה אומר שאם הקורבן נטמא לפני שהקריבו, אז ברור שהוא פסול. אבל אם כבר שחטו את הקורבן, ואז הדם או הבשר נטמאו, אז לכתחילה לא יזרקו ולא יקטירו, אבל אם כבר עשו את זה, אז הציץ מרצה, וזה בסדר בדיעבד. זה הדין של הקורבן עצמו, כאמור על זה כמעט שלא נדבר היום. שני הדברים שכן נדבר עליהם זה הכהן והבעלים שנטמאו. הכהן זה בעצם הנושא של המשנה שלנו. לגבי הבעלים נעיר שברוב הקורבנות זה לא משנה, כי הם לא חייבים לבוא במגע עם הקורבן, הם גם לא חייבים לאכול את הבשר של הקורבן, לכן אם הם נטמאו, לא נורא, נמשיך גם בלעדיהם. אבל יש שני קורבנות ששם זה בעיה, וזה קורבן נזיר וקורבן פסח. בקורבן נזיר זה בעיה, כי ברגע שהבעלים, כלומר הנזיר נטמא, אז הוא סותר את הנזירות שלו והוא צריך להתחיל מחדש. אז זה ברור שזה בעיה, ועל זה כמעט שלא נדבר היום. הקורבן השני שזה בעיה זה קורבן פסח, כי בקורבן פסח הבעלים חייב לאכול מהבשר. אז אם הבעלים טמא, אנחנו נראה שיש שאלה האם אפשר לעשות הקורבן בכל זאת או שלא. זה עד כאן הסקירה של שלושת הגורמים שנדבר עליהם. גורם אחד זה האם זה כהן או בעלים, גורם שני זה קורבן ציבור או קורבן יחיד, וגורם שלישי תומת שרץ או תומת מת. עכשיו כיוון שיש לנו שלושה גורמים ובכל אחד שתי אפשרויות, אז בעצם יש לנו 2 כפול 2 כפול 2 אפשרויות. כלומר סך הכל אנחנו צריכים לברר מה הדין בשמונה מקרים, כך שזה לא כזה מסובך. כאמור כדאי לעזר בטבלה. מי שאין לו אפשרות כדאי לכתוב את הטבלה על איזה דף או לדמיין אותה פשוט בראש. אז נעשה טבלה שיש בה שני טורים, כלומר מלמעלה למטה. טור אחד זה תומת שרץ וטור שני זה תומת מת. עכשיו בשורות יש לנו 4 שורות, כשנחלק אותם לשתי קבוצות, שתי שורות עוסקות בכהן שנטמא, שורה אחת זה בקורבן יחיד ושורה שנייה בקורבן ציבור, שתי שורות הבאות זה לגבי הבעלים שנטמאו, כאן כאמור אנחנו מדברים רק על קורבן פסח, לכן כאן לא נחלק בין יחיד לציבור, אלא נחלק בין מצב שבו רק יחיד טמא לבין מצב שבו כל הציבור טמא. כך שבסך הכל כאמור יש לנו 2 טורים ו4 שורות, כלומר סך הכל 8 מקרים שעליהם נצטרך לדבר. נחזור עליהם עוד פעם מהר, יש לנו טמא שרץ בכהן שטמא ביחיד ובציבור ובבעלים שנטמאו ביחיד ובציבור, ויש לנו טמא מת גם כאן בכהן שטמא ביחיד ובציבור ובבעלים שנטמאו ביחיד ובציבור. עכשיו מתוך 8 המקרים יש 3 מקרים שהדין בהם ברור לגמרי, אותם סימנו בצבע ירוק. יש עוד 3 מקרים שאומנם גם בהם אין מחלוקת לפחות בסוגיה שלנו, אבל זה דינים שהם לא היו כל כך ברורים, היה צריך להוכיח אותם בסוגיה. את הדינים האלו סימנו בטבלה בצבע צהוב, ויש 2 מקרים שהם המוקד המרכזי של הסוגיה שלגביהם יש מחלוקת, אותם סימנו בצבע ורוד. אז אנחנו נתחיל עכשיו לראות מה הדין בכל המקרים. רוב מה שנאמר עכשיו זה מה-13 שורות הראשונות של הגמרא, כלומר דעת זקני דרום. אז אנחנו נתחיל קודם בצבע הירוק, כלומר המקרים שלגבי המדין ברור לחלוטין. שני הדינים הראשונים שבהם הדין ברור לגמרי זה בתומת מת בציבור, כי יש לנו דין שתומעה הותרה בציבור, אמנם יש מחלוקת אם זה הותרה או דחויה, אבל כרגע נניח שזה הותרה, וזה אומר לגבי הכהנים שאם רוב הכהנים טמאים אז עושים את הקורבן לכתחילה בתומעה, ואם רוב הציבור טמא אז גם בקורבן פסח עושים את הקורבן לכתחילה בתומעה. אז כרגע כיסינו 2 מתוך 8 המקרים, זה בעצם שורה 2 ושורה 4 בטור של תומת מת. המקרה הבא שגם הוא ברור לחלוטין, כי זה בעצם הדין של המשנה שלנו, זה כהן יחיד שהוא טמא בתומת שרץ שעשה קורבן, והמשנה אומרת שהקורבן פסול, זה הטור של תומת שרץ בשורה הראשונה. אז כרגע יש לנו שלושה דינים שהם ברורים לחלוטין ולא צריך להביא להם שום מקור בסוגיה הזאת לפחות. ועכשיו נראה עוד שלושה דינים שגם אליהם אין מחלוקת, אבל הם מתחדשים בסוגיה הזאת וצריך להוכיח אותם. שלושת הדינים שנדבר עליהם בחלק הזה, שלושתם בתומת שרץ. נתחיל בשתי השורות התחתונות, כלומר כשהבעלים טמאים בתומת שרץ. עכשיו לגבי זה יש שתי אפשרויות שהן בעצם שלוש. כלומר אפשרות אחת זה שגם כשהבעלים טמאים בתומת שרץ, אז שיעשו עכשיו את הקורבן על ידי שליח, ובערב כשהם כבר טהורים אז הם יאכלו את הפסח. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שאנחנו אומרים שאין דבר כזה, כלומר אי אפשר לעשות עכשיו כשאתה טמא ולאכול בערב, אלא יש שתי אפשרויות. אם זה אדם יחיד אז הוא לא יעשה את הפסח עכשיו, אלא הוא יעשה פסח שני. אם זה ציבור אז יש לנו כלל שציבור לא נדחה לפסח שני, אלא הציבור יעשה את הפסח בזמן ובתומה. אז שוב, אמנם יש שלוש אפשרויות, אבל כמו שאמרנו עכשיו, שתי אפשרויות בעצם תלויות אחת בשנייה. את זה הגמרא אומרת במילים מייקה סברי עדיין בעמוד הקודם. כלומר עוד פעם, אם אתה אומר שאפשר לשלח את הקורבן, זה נכון גם בציבור וגם ביחיד. אם אתה אומר שאי אפשר לשלח את הקורבן, זה נכון גם ביחיד, ואז זה נכון גם בציבור. כלומר, שהם לא ישלחו את הקורבן בידי מישהו אחר, אלא לומר שהתומה הותרה בציבור, והם יעשו את הפסח בתומה. אז אלה שתי אפשרויות, גם ליחיד וגם לציבור, ועכשיו נראה מה אומרת הגמרא. אז הגמרא אומרת בדעה של זקני דרום, אבל כנראה שכולם מסכימים עם זה, שלגבי ציבור הם לא עושים את הפסח בתומה, אלא הם שולחים ואוכלים בערב כשהם טהורים. אז זה לגבי ציבור, וכאמור הגמרא אומרת במילים מייקה סבריש, אם זה כך לגבי ציבור, אז זה חייב להיות כך גם לגבי יחיד. כלומר שגם היחיד לא נדחה לפסח שני, אלא גם הוא משלח את הקורבן ואוכל אותו בערב כשהוא טהור. אז אלה היו שניים מתוך שלושת המקרים בצבע הצהוב, מה שנשאר לנו זה מקרה אחרון בקבוצה הזאת, וזה כשהכהן טמא בתומת שרץ בקורבן ציבור. כאן הגמרא אומרת שלכאורה צריך לעשות קל וחומר מתומת מת לתומת שרץ. הרי תומת מת חמורה יותר מתומת שרץ, כי הרי בתומת מת צריך לעזות ביום השלישי וביום השביעי. אז לכאורה אם בקורבן ציבור כשהכהן טמא מת אנחנו אומרים שהוא יכול לעשות לכתחיל את הקורבן בתומעה, אז קל וחומר לכאורה שגם בתומת שרץ נרשה לו לעשות את הקורבן בתומה. זה מה שהגמרא שואלת, אבל הגמרא דוחה ואומרת שזה לא נכון. בתומת מת הוא עושה לכתחילה, בתומת שרץ הוא פוסל כמו שהוא פוסל גם בקורבן יחיד. מאיפה לומדים את זה? מסבירה הגמרא, מחפרים כמתכפרים. כלומר צריך להשוות בין כשכהן טמא לבין כשהציבור טמא. כלומר בין שורה 4 בטבלה לשורה 2 בטבלה. בתומת מת כשהציבור טמא אז עושים לכתחילה בתומה, אז גם כשהכהנים טמאים עושים לכתחילה בתומה. לעומת זאת בתומת שרץ שלא עושים בתומה אלא הציבור משלח את הקורבן ואוכל בערב כשהוא טהור, אז אותו דבר כשהכהן טמא אי אפשר לעשות בתומה, ואם בכל זאת עשו אז הקורבן פסול. זה המקור לתומת שרץ כשהכהן טמא בקורבן ציבור. אז בזה בעצם סיימנו את כל הריבועים שלגביהם אין מחלוקת, שלושת הריבועים הירוקים ושלושת הריבועים הצהובים. אנחנו יודעים את הדין של כל הטור בתומת שרץ, שאם הכהן טמא זה פסול, אם הציבור טמא לא עושים את זה אלא משלחים בתומה ואוכלים בערב כשהם טהורים. בתומת מת אמרנו שבין אם זה הכהן בין אם זה הציבור אז עושים לכתחילה בתומה, ועכשיו מה שנשאר לנו זה שני המקרים שלגביהם יש מחלוקת בתומת מת, וזה בכהן טמא וציבור טמא בקורבן יחיד ובפסח של יחיד. שני המקרים האלו, כהן וציבור ביחיד בתומת מת, כאמור זה בעצם הנושא המרכזי של הסוגיה, ובשני המקרים האלו יש מחלוקת בין זקני דרום לבין ריש לקיש ורמי בר חמה, וכמו שעוד רגע נראה, המחלוקת בשני המקרים תלויה אחת בשנייה. אז קודם כל הגמרא מביאה מחלוקת לגבי השורה הראשונה, כלומר כהן שהוא טמא מת שעשה עבודה בקורבן. במשנה אמנם אמרנו שכהן טמא שעשה עבודה בקורבן זה קורבן פסול, אבל יש מחלוקת האם זה דווקא לגבי טמא שרץ או שזה גם לגבי טמא מת. זקני דרום אומרים שהמשנה לא התכוונה לפסול גם בכהן שהוא טמא מת, כלומר אם הכהן טמא מת אז הקורבן כשר בדיעבד. אגב, הם משתמשים בלשון של מרצה, כלומר מה שגורם לקורבן להיות קשר זה שהציץ מרצה גם על זה. לעומת זאת ריש לקיש, ובהמשך נראה שגם רמי בר חמה סוברים שהקורבן פסול גם בדיעבד. אז עוד פעם, זקני דרום מכשירים בדיעבד, ריש לקיש ורמי בר חמה פוסל. סביב מה המחלוקת? הזקני דרום אומרים שמתוך שמרצה בציבור, מרצה גם ביחיד. מה הכוונה? זקני דרום תולים בין שורה 2 לשורה 1. כלומר, בשורה 2 אמרנו שאם זה קורבן ציבור, שכל הכהנים טמאים, אז בתומת מת מותר לעשות את הקורבן לכתחילה, אז במצב שבו רק כהן יחיד טמא, זה קשר לפחות בדיעבד. עכשיו נעיר שלפי הרמב״ם, גם שורה 2, כלומר בציבור, וגם שורה 1, כלומר ביחיד, הכשרות של שניהם תלויה בציץ של הכהן הגדול, ממילא גם הקשר בין השניים יותר מובן. אז זה דעת זקני דרום שקושרים בין ציבור לבין יחיד. לעומת זאת ריש לקיש אומר שצריך לקשר לא בין שורה 2 לשורה 1, אלא בין שורה 3 לשורה 1. כלומר בין המקרה שהבעלים טמא לבין המקרה שהכהן טמא. והוא לא סתם לומד משורה 3 ל-1, אלא הוא גם משתמש בתומת שרץ ויוצר קל וחומר. כלומר הוא אומר כך, אם בתומת שרץ כשהבעלים טמא, כלומר שורה 3, אז מותר לו לשלח את הקורבן, בכל זאת, אם הכהן טמא, כלומר שורה אחד, אז הקורבן פסול לגמרי, אז כל שכן שבתומת מת בשורה שלוש, כלומר כשהבעלים טמא שהוא לא יכול לשלח את הקורבן לפי ריש לקיש, קל וחומר שכאן בשורה אחד גם כן נפסול את הקורבן לגמרי. זה דעת ריש לקיש, הוא מקשר בין שורה שלוש לשורה אחד, והוא אומר שכל שכן כאן צריך שזה יהיה פסול לגמרי בשורה אחד. עכשיו, מה זקני דרום עונים? הם אומרים, נכון, גם אנחנו מקשרים בין שורה שלוש לשורה אחד, אלא שאנחנו חולקים עליך גם בדין של שורה שלוש. אתה אומר בשורה 3, כלומר כשהבעלים טמא בתומת מת, שהוא לא יכול לשלח את הקורבן פסח. אנחנו לעומת זאת סוברים שאפילו שהוא טמא מת והוא לא יהיה טהור בערב, בכל זאת הוא יכול לשלח את הקורבן פסח בידי מישהו אחר. עכשיו, גם זקני דרום מסכימים שזה לא לכתחילה, כי לכתחילה עדיף שהוא ידחה לפסח שני, אבל בדיעבד הקורבן פסח כשר והוא יצא ידי חובה. אז כך יצא לנו שזקני דרום וריש לקיש נחלקו בתומת מת גם בשורה 1, כלומר בכהן טמא, וגם בשורה 3, כלומר בבעלים טמאים. בשורה 1, כשהכהן טמא, זקני דרום מכשירים בדיעבד וריש לקיש פוסל. בשורה 3, כשהבעלים טמא מת, אז זקני דרום אומרים שאם הוא שילח את הקורבן בדיעבד זה בסדר, וריש לקיש וגם רמי בר חמה בהמשך פוסלים. בזה הגענו לשתי שורות מתחתית העמוד הקודם, עכשיו נדלג לרגע לשורה השישית בכף ג' עמוד א', ונראה קושייה שהגמרא שואלת על מה שאמרנו עכשיו. שואלת הגמרא, מה זה עוזר שאתה אומר שזקני דרום חולקים גם על שורה 3? הרי סוף סוף גם הם מסכימים שעדיף שידחה לפסח שני, רק אם הוא שילח כבר אז בדיעבד זה קשר. והרי זה שונה עדיין מהדין בשרץ, בשרץ הוא אומר בשורה 3 שהוא משלח לכתחילה. ממילא, כיוון שגם לפי זקני דרום בשורה 3 עדיין יש הבדל בין טמא שרץ לטמא מת, לכאורה עדיין אפשר לעשות את הקל וחומר שאמר ריש לקיש. נזכיר עוד פעם קל וחומר, אם בשורה 3, כלומר כשהבעלים טמאים, בטמא שרץ זאת אומר שהוא משלח את הקורבן לכתחילה ובטמא מת רק בדיעבד, אז בשורה 1 כשהכהן טמא, אז אם זה טמא שרץ זאת אומר שהקורבן פסול, אז כל שכן שאם זה טמא מת צריך לפסול את הקורבן ולא להכשיר אותו בדיעבד כמו שאומרים זקני דרום. זאת הקושייה שהגמרא שואלת על זקני דרום, אפילו בהנחה שנקבל את דעתם בשורה 3 שטמא מת יכול לשלח קורבן פסח. הקושייה נגמרת לפני המילה מי טבעי, בערך בשליש העליון של העמוד, ועל הקושייה הזאת הגמרא לא מביאה תשובה. אז בזה בעצם סיימנו למלא את כל הטבלה, וראינו קושייה אחת על דעת זקני דרום. מה שנשאר לנו מעכשיו ועד סוף הדף זה כבר לא הנושא של שורה 1, כלומר כשהכהן טמא, אלא נדון בשורה 3 בטמא מת, כלומר כשהבעלים טמאים, שכאמור לפי זקני דרום בדיעבד אם הוא עשה זה כשר, אפילו שהוא לא יאכל את הפסח, לפי ריש לקיש ולפי רמי בר חמה שנראה בהמשך זה פסול, ועכשיו נראה בעניין הזה שלוש קושיות על דעת זקני דרום וקושיה אחת על דעת ריש לקיש ורמי בר חמה. שתי הקושיות הראשונות על זקני דרום זה מפסוקים בקורבן פסח, שממש מלכאורה במפורש שלא כמו זקני דרום. קושיה אחת זה מהפסוק איש איש כי יטמא לנפש ועשה פסח להשם בחודש השני, כלומר צריך להידחות, לפסח שני ולא לעשות בתומה בפסח ראשון. על זה עונים זקני דרום שבאמת לכתחילה עדיף שידחה לפסח שני, אבל בדיעבד אם הוא עשה בפסח ראשון זה עדיין בסדר. הקושייה השנייה זה מפסוק שמדבר על שני דינים שיש בשחיטה של קורבן פסח. דין אחד זה שצריך לשחוט את הפסח דווקא למי שמנוי על הפסח הזה, ודין שני זה שצריך לשחוט את הפסח דווקא למי שיכול לאכול אותו. הפסוק הוא במכסת נפשות איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. לגבי הדין הראשון, כלומר המנויים, ברור לגמרא שזה גם פוסל את הפסח אם לא עשו כך, וממילא כיוון ששניהם כתובים באותו פסוק, אז לומדים מכה שכמו שהדין של המנויים פוסל את הפסח, גם הדין של האכילה פוסל את הפסח. אז זה קשה על זקני דרום שאמרו שאפשר לשחוט את הפסח גם למי שלא יכול לאכול אותו כי הוא טמא מת. זאת הקושייה השנייה, ולעונים זקני דרום, אתה עושה הקש, אבל אנחנו לא עושים הקש, כלומר הדין של מנויים באמת מעכב, אבל הדין של האכילה לא מעכב, ואפשר לשחוט פסח גם על טמא מת, אפילו שהוא לא יאכל. וזה הגענו לשורה השישית בעמוד א', את הקטע הבא כבר ראינו, לכן נדלג עכשיו על 6 שורות ונראה את הקושייה השלישית על דעת זקני דרום, שאדם שהוא טמא מת עדיין בדיעבד יכול לשלח את קורבן פסח. הקושייה השלישית היא מברייתא שאומרת שהציץ מרצה על טומאה רק בטומאה של הדם של הקורבן ולא בטומאה של הגוף, כלומר של האדם. לאיזה אדם הברייתא התכוונה שהציץ לא מרצה? אז בהווה מן הגמרא מבינה שכוונה היא לטמא מת שמשלח קורבן פסח, כלומר כמו ריש לקיש ולא כמו זקני דרום. אבל מיד הוכה הגמרא שלפי זקני דרום נאמר שהברייתא התכוונה לכהן שהוא טמא שרץ, שאז גם הוא מסכים שהקורבן פסול, אבל בבעלים שהוא טמא מת לפי זקני דרום הציץ כן מרצה. אז שוב, על מה הציץ לא מרצה לפי הברייתא? אז ריש לקיש אומר על האדם ששלח את הקורבן, וזקני דרום יאמרו שהכוונה היא לכהן שהוא טמא שרץ. אז לכאורה מכאן אין קושייה, הבעיה היא שצריך להסתדר גם ממה שכתוב בהמשך הברייתא. בהמשך הברייתא כתוב שעל מה שעכשיו אמרנו שהציץ לא מרצה, אם זה טומאת התהום, אז הציץ כן מרצה. עכשיו עוד רגע נסביר מה זה תומת התאום, אבל לפני זה נסביר מה הבעיה עם זה. הבעיה היא שרבי חייא אומר שהקולה של תומת התאום שייך דווקא בתומת מת. ממילא לפי זה הברייתא מדברת על תומת מת, כמו שריש לקיש אומר, ולא על תומת שרץ, כמו שזקני דרום אומרים. עונה הגמרא, כשרבי חייא אמר שתומת התהום זה דווקא בתומת מת, הוא לא התכוון להפוקה מתומת שרץ, אלא הוא רק התכוון להפוקה מתומת זיווה, אבל בתומת שרץ שייך הקולה של תומת התהום, ממילא עדיין אפשר להסביר, כמו שזקני דרום אמרו, שהברייתא מדברת על כהן שהוא תמה תומת שרץ, ששם אם זה לא תומת התהום אז הציץ לא מרצה, ואם זה תומת התהום הציץ מרצה, והיא לא דיברה על בעלים שהם תמי אמת, ששם הציץ מרצה גם בלי שזה תומת התהום, והם יכולים לשלח את הפסח בדיעבד אפילו שהם לא יאכלו. אז מבחינת זקני דרום אנחנו מסודרים, אבל עכשיו הגמרא מכניסה לתמונה גם את רמי בר חמא. רמי בר חמא לא יכול לפרש כמו זקני דרום שהברייתא מדברת על כהן שהוא תמי תמי שרץ, כי הוא עצמו התלבט בשאלה האם כשזה תומת התהום נקל גם בזה או לא. ממילא ברור שלפי דעתו הברייתא לא דיברה על זה, כי אם היא דיברה על זה אז הוא לא היה מתלבט. אלא אומרת הגמרא שבאמת רמי בר חמא סובר כמו ריש לקיש, שבעלים שהוא תמי לא יכול לשלח גם בדיעבד קורבן פסח, וממילא כיוון שאמרנו שיש קשר בין שורה 3 לשורה 1, אז גם בשורה 1 הוא יסבור כמו ריש לקיש, שגם כשהכהן הוא תמי מת אז הקורבן פסול. עכשיו בשביל להשלים רק נסביר מה זה תומת התהום. תומת התהום זה תומה כזאת שאף אחד לא ידע על הקיום שלה עד אחרי שהוא כבר נטמע בה. בתמי מת זה יכול להיות קבר שקבור מתחת לאדמה ורק אחרי שהוא עבר שם גילו שיש קבר. בתומת שרץ זה יכול להיות איזושהי ערימה שהוא נגע בה ואחרי זה גילו שהיה שם שרץ. לגבי תומת התהום בזיווה תראו רש"י את הדוגמה שהוא מביא. בכל אופן בזה סיימנו את שלושת הקושיות על דעת זקני דרום ותרצנו את שלושתם. עכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א', יש קושייה נוספת ובה נסיים, ויש בה שתי גרסאות, לפי גרסה אחת זה קשה על רמי בר חמא וריש לקיש, לפי גרסה שנייה גם היא קושייה על דעת זקני דרום, בכל מקרה לפי שתי הגרסאות נתרץ את הקושיות. לפי שתי הגרסאות, הקושייה היא מהפסוק שמדבר על זה שהציץ של הכהן הגדול מרצה על תומה. כתוב והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר הקדישו בני ישראל וכו'. עכשיו הברייתא מסבירה שמה זה נושא את אבון הקודשים, הכוונה היא לאבון תומה. עכשיו איזה תומה? אז הברייתא מבררת ואומר, עכשיו הברייתא מסבירה שמה זה אבון הקודשים, לא יכול להיות שהכוונה היא לפיגול או לנותר, כי לזה אין ריצוי, אלא הכוונה היא לריצוי על אבון של תומה. עכשיו לפי הגרסה הראשונה, שהקושייה היא על ריש לקיש ורמי בר חמא, שאומרים שאם תמה שלח את קורבן פסח, הציץ לא מרצה גם בדיעבד, הקושייה היא ממה שהברייתא אומרת שהציץ מרצה על אבון טומאה, שהותר מכללה. מה הכוונה שאבון טומאה הותר מכללה? לכאורה הכוונה שזה בא לרצה דווקא על טומאה כזאת, שיש מצב שבו הטומאה הזאת מותרת לגמרי. באיזה טומאה יש מצב שזה מותר לגמרי? זה בטומאת מת בציבור שאז זה מותר לגמרי, כי טומאה הותרה בציבור. ממילא דווקא בטומאה הזאת, כלומר בטומאת מת, הציץ מרצה כשזה ביחיד, אז זה בדיוק כמו דעת זקני דרום, שאם הבעלים טמאים, בכל זאת הציץ מרצה. אז זאת הקושייה על רמי בר חמא וריש לקיש, שאמרו שהציץ לא מרצה על בעלים טמאים בטומאת מת. אבל עונה הגמרא שכשהברייתא אמרה שהציץ מרצה על טומאה כי טומאה הותרה מכללה, היא לא התכוונה לדייק את זה שזה דווקא בטומאת מת ולא בשאר הטומאות, כי שאר הטומאות לא הותרו מכללן, אלא התכוונה לומר שזה דווקא בטומאה ולא בפיגול ונותר, כי פיגול ונותר לא הותרו מכללן, כלומר אין מצב שבו הם מותרים, לעומת זאת טומאה יש מצב שבו טומאה מותרת וזה בטומאת בית בציבור. אבל מה שהציץ מרצה זה כשהבעלים טמאים בטומאת שרץ ולא כשהם טמאים בטומאת מת. אז זאת התשובה של ריש לקיש ורמי בר חמא לפי הגרסה הראשונה שהקושייה הייתה כלפיהם. הגרסה השנייה של הקושייה כמעט באמצע עמוד ב' אומרת שהקושייה לא הייתה עליהם אלא על זקני דרום שאמרו שהציץ כן מרצה על בעלים שטמאים בטומאת מת. גם לפי הקושייה בגרסה השנייה, הקושייה מבינה בהווה מינה שהברייתא מתייחסת לטומאת מת ולא לטומאת שרץ, כי טומאת מת הותרה מכללה וטומאת שרץ לא. אלא שלפי הגרסה הזאת של הקושייה אנחנו מדייקים גם ממה שכתוב בפסוק ונשא אהרון על אבון הקודשים, שהציץ מרצה דווקא עם הקודש עצמו נטמע, כלומר הקורבן, ולא עם המקדישים נטמעו, כלומר הבעלים והכהן. עכשיו על מה הברייתא אומרת את זה? כאמור אנחנו מניחים כרגע שהברייתא מדברת דווקא על טומאת מת. ממילא זה קשה על דעת זקני דרום, שהם אמרו שהציץ מרצה בטומאת מת גם אם הכהן טמא וגם אם הבעלים נטמעו. זאת הקושייה על זקני דרום לפי הגרסה השנייה, אבל עונה הגמרא כמו בגרסה הראשונה, אפשר לומר שהברייתא לא מדברת על טומאת מת, אלא על טומאת שרץ, ולפי זה מה שהברייתא אמרה זה שהציץ מרצה על הקורבן עצמו, כלומר הקודשים, והוא לא מרצה על המקדישים, כלומר הכהן, שאם הכהן טמא שרץ, אז כמו שלמדנו במשנה, הציץ לא מרצה והקורבן פסול, אבל אם הבעלים טמאים בטומאת שרץ, אז לפי כולם, כמו שלמדנו בשורה 3, הציץ כן מרצה, והם כן יכולים לשלח קורבן פסח ולאכול אותו בערב. אז זאת הייתה הקושייה הרביעית, שלפי הגרסה הראשונה היא קשה על זקני דרום, ולפי השנייה על רישלה כשפרה מברחמה, אבל בכל מקרה תרצנו שהברייתא לא מדברת על טומאת מת, אלא על טומאת שרץ, וממילא לא קשה לאף אחד. ובזה הגענו לנקודותיים, בערך בשליש התחתון של עמוד ב', וסיימנו את הסוגיה של כהן שעבד בטומאה, כל טוב.